ערב טוב. ערב ראש השנה. על נפתנו של חודש תשרי, מתוך תפילת הזיכרונות שבראש השנה, אני מבקש לעסוק קצת באופן יותר מיוחד דווקא בזיכרונו של נוח, וגם את נוח באהבה זכרת. ולחבר קצת בין ימי הבריאה לימי המבול לימים שלנו, אני רוצה להתחיל את הדברים ברשותכם במחלוקת ראשונית שהיא בסיסית בכלל לעצם ההבנה מה אנחנו עושים ראש השנה באחד בתשרי. נחלקו תנאים, מקור אחד, מסכת ראש השנה, הברייתא שנמצאת לפנינו מובאת בעקבות המשנה הידועה, ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד בתשרי, כך כתוב במשנה, ראש השנה לשנים. יש עוד דברים, לשמיטים, ליובלות. אחר כך אנחנו יודעים שזהו ראש השנה לדין, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. אבל ההנחה היסודית שבראש השנה נברא העולם, או ליתר דיוק, שבראש השנה נברא האדם. בכ"ה באלול נברא העולם. ההנחה היסודית של זה מחייבת הבנה. כל התפילות שלנו בנויות על זה. זה היום תחילת מעשיך, ובריות בו ייפקדו לחיים ולמוות. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. בעצם העניין הזה חלוקים רבי אליעזר ורבי יהושע, מקור אחד. אני מתנצל שבצילום צולמו פה רק דברי רבי אליעזר, אני מיד אקרא את דברי רבי יהושע בהמשך של אותה גמרא. תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. אגב, זה אני אמשיך את שאר הדברים. בתשרי נולדו האבות. עוד מעט נראה, חוץ מיצחק. בתשרי מתו האבות. בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. המשפט הזה צריך להבין במילה אחת, יצאו ממצרים בפסח, זה לא דיון, אלה פסוקים. אבל שישה חודשים לפני כן בראש השנה, הפסיקו לשעבד אותם. בטלה עבודה מאבותינו, ומתחיל הגלגל להתהפך למכות במצרים. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להיגאל. אנחנו מכירים ביטוי ידוע, בניסן יגלו ובניסן עתידין להיגאל, זה הפוך מדעתו של רבי אליעזר. כפי שאמרתי, אני מתנצל שבצילום לא מופיע ההמשך, אבל ההמשך הישיר הוא רבי יהושע אומר, אני קורא מבפנים, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו האבות, בניסן מתו האבות, עד כאן הכל מחלוקת. בפסח נולד יצחק, שמים לב שבזה אין מחלוקת? אצלכם בדף יש את דברי רבי אליעזר, אז אני קורא את רבי יהושע, אפשר להשוות. בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. אגב, הביטוי נפקדה מוסבר ברש"י, בזיכרונם לטובה, ונגזר עליהם הריון. לא כתוב פה שהתחיל ההריון, כתוב שבזיכרונם לטובה ונגזר עליהם ההריון. בראש השנה, ממשיך רבי יהושע, יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, זה כמו רבי אליעזר. והסיום שונה, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אם כן, ברורה. רבי אליעזר רואה את החודש המרכזי של הבריאות בתשרי. בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו האבות, בניסן נגאלו, אבל בתשרי עתידים להיגאל. צריך להבין את העניין. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. בדרך כלל, כשיש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, הלכה כרבי יהושע. כדי לזכור את מחלוקותיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע, שאולי טיפה נתגלגל אליהם בשיעור, אני אזכיר את אחת המפורסמות שבהן, את תנורו של אחנאי. זוכרים את המחלוקת המפורסמת? בלי להיכנס עכשיו לפרטיה, רבי אליעזר מטהר תנור בצורה מסוימת מטומאה, מטהר אותו ואומר שהוא יכול לקבל טומאה, לא ניכנס עכשיו להלכה, רבי יהושע מטמא. רבי אליעזר, כדי להוכיח את צדקת דבריו, מתחיל להביא כוחות שמיימיים. בהתחלה כל צבא הארץ משתתף עם רבי אליעזר. אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח, חרוב יוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו. וכך נעקר החרוב ממקומו, ואמת המים חוזרת, וכותלי בית המדרש מתין, עד שגוער בהם רבי יהושע, והם לא נופלים מפני כבודו ולא זוקפים מפני רבי אליעזר. כשהוא רואה שזה לא עוזר, ועל כל הדברים אומר לו רבי יהושע, אין מביאים ראיה מן החרוב, אין מביאים ראיה מאמת המים, אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. משתמש רבי אליעזר בקלף האחרון, אמר עם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו בכל מקום, מה אתם מחפשים פה בכלל? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אין אנו משגיחין בבת קול. כבר ניתנה תורה מן השמיים, כתוב שם אחרי רבים להטות, והולכים אחרי הרבים, ובת קול איננה רלוונטית למחלוקת. הוויכוחים האלה מגיעים עד לידי נידויו של רבי אליעזר. עוד נחזור לזה. אבל הלכה לא כמותו. הלכה כמי שעמד על רגליו והוביל את הרבים, וכולנו בנויים על תפיסת לא בשמיים. והנה פלא פלאים. לכאורה את ראש השנה אנחנו מציינים, חוגגים, מביאים כשיטת רבי אליעזר. נכון? הכל פועל כרבי אליעזר. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ובריאות בו ייפקדו. אם כן, כל התפילות שלנו אנחנו אומרים שפוסקים כרבי אליעזר, ולא כרבי יהושע. עקרונית זה בסדר. לכאורה, יכול להיות שככה נפסק. אבל לא. בהמשך הדברים, הגמרא מביאה עוד מחלוקת מעניינת מאוד בין רבי אליעזר לרבי יהושע, הפעם לגבי פרשת נוח, לגבי מניין שנות המבול. אני אכנס לדברים האלה של שנות המבול עוד מעט, אבל בסופה של אותה מחלוקת שנמצאת לפנינו בדף במקור 2, בסוף בסוף כתוב כך: תנו רבנן. רואים מקור 2, ממש שתי השורות האחרונות. תנו רבנן. חכמי ישראל, בניגוד לחכמי אומות העולם שמובאים באותה גמרא, חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר, ולתקופה כרבי יהושע. תקופה פירושו תקופת החמה והלבנה. בעברית אחרת, התקופה הולכת לפי מתי מתחילה השמש את סיבובה בעולם. מתי מתחיל כל המערכת השמשית לפעול. וכאן באה ההפתעה הגדולה לכולנו. רש"י, מקור 3. חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר. מונים שנות נוח ובריאת עולם ושנות הדורות כרבי אליעזר. מונים מתשרי תחילת השנים. עכשיו העיקר. ולא משום דסבירה להו, לא מפני שהם סבורים בתשרי נברא העולם, אלא בתשרי ראש השנה לשנים, ובניסן נברא העולם, כי זה קטני. מעניין. אז גם פה הלכה כרבי יהושע. מתי נברא העולם להלכה, אם יש בזה הלכה, אבל מתי אנחנו פוסקים שנברא העולם? כרבי יהושע. תרצו, יש בזה הלכה. הצעירים יותר שיושבים פה אולי לא זוכרים, אבל עוד 3 שנים נדמה לי, או 4 שנים, נדמה לי שזה עוד 3.5 שנים, נזכר בזה. 1 ל-28 שנה, בדלת בניסן, בבוקר, יש ברכה מיוחדת, זוכרים? ברכת החמה. ברכת החמה. כל 28 שנה, החמה מגיעה לנקודה של ההתחלה של הסיבוב. ואז יש ברכה מיוחדת. בהינץ החמה, זה מראה מדהים, יש ברכת החמה. דלת ניסן. אז יש לזה גם נפקמין על ההלכה. ואנחנו בדלת ניסן, מפני שהעולם נברא בראש חודש ניסן, וביום הרביעי המאורות, השמש והירח, בדלת ניסן מברכים ברכת החמה, כך נפסק בשולחן ערוך. כך נעשה עוד מעט, כל 28 שנה. בעזרת השם, נעסוק בזה לפני ברכת החמה. אבל, יש 28 שנה להכין שיעור כזה. אבל, יש נפקות הלכתית לשאלה מתי הבריאה. והנה פוסקים כרבי יהושע. זה משתדר יפה מאוד, כי תמיד פוסקים כרבי יהושע, חוץ מבמקרים נדירים. והנה מסקנת הסוגיה. חכמי ישראל מונים לשנות המבול כרבי אליעזר. שנות המבול, הכוונה היא בפסוקים שם כתוב, בחודש השני נבקעו מעיינות תהום, הכוונה היא חשבן. בשנת 601 לחיינו, הכוונה היא לפי תשרי. אבל מתי נברא העולם? לפי ניסן. אם כך, עוד מעט נחזור לכל שאר המחלוקות. שואלים התוספות במקור ארבע, אז מה אנחנו עושים ראש השנה בתשרי? איך אפשר להגיד בתשרי זה היום תחילת מעשיך? איך אפשר להגיד בתשרי היום הרת עולם? הרי אם פוסקים כרבי יהושע, שבניסן נברא העולם, זה לא היום תחילת מעשיך. לא נעים לבלבל ערב ראש השנה, הכל כבר מוכן, הסעודות כבר מסודרות, הכל מסודר, אבל יש פה בלגן. במקור ארבע, זה תוספות ארוך ואני מביא ממנו רק חלק קטן, כמן מצלינן זה היום תחילת מעשיך. תאימה, כמי מתפללים זה היום תחילת מעשיך. שם הגמרא מדברת על זה, ועל זה אומר תוספות, תאימה, הקיימלן כרבי יהושע. כדי אמרינן בפרק כמה, לתקופה כרבי יהושע. כך למדנו הרגע. אז מה אנחנו אומרים? זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. תשובתו של רבינו תם מדהימה. אומר רבינו תם, דאלו ואלו דברי אלוהים חיים. מדהים. במחלוקת הזאת אנחנו מכריעים כשניהם. איך? ואיקה למימר, ויש לומר, דבתשרי עלה במחשבה ליברות, ולא נברא עד ניסן. היום הרת עולם. יודעים מה הפירוש? היום הורתו של העולם. היום התחיל ההיריון. ומתי הוא נולד? בניסן. בתשרי, בראש השנה, הרת עולם. בראש השנה לא נולד יצחק, או שמואל, או יוסף. בראש השנה נפקדה שרה, ורחל, וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה לא יצאו אבותינו ממצרים. הם עוד לא נולדו. יציאת מצרים נקראת לידה. איך אנחנו מתארים בפסוק את העם היוצא ממצרים? גוי מקרב גוי. זה בדיוק לידה. גב מקרב גב. גוף מתוך גוף. הגענו למצב שהיינו בלועים בתוך מצרים. הלידה הופיעה בניסן. אבל בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מחלוקת מאוד גדולה. לפי מה הולכים? לפי ההיריון או לפי הלידה? לפי מה שעלה במחשבה או לפי מה שהתבטא במעשה? זאת מחלוקת שיטתית לאורך כל הדרך, אם זמננו יספיק ניגע בה עוד מעט. מחלוקת בסיסית, רעיונית. אבל אין מחלוקת בעובדות. כך מציע רבינו תם, וכך לפיו אנחנו נוהגים. בראש השנה עלה במחשבה לברוא את העולם. ובניסן הוא הופיע בפועל. בתשרי מתחיל החורף. בניסן האביב והפריחה והקיץ. אתם יודעים מה הוא בעצם חורף? מהבחינה החקלאית של חורף וקיץ? החורף הוא הזמן של ההיריון של מה שיתגלה בקיץ. הכל הכל בהיריון. הכל הכל מתעבר מתחת לאדמה. ההופעה של התבואה החדשה מתחילה בפסח, בחדש, בעומר, במנחה החדשה, בקציר, בביקורים, ומגיעה לפיעה בקיץ. ואז שוב מגיעים אל החורף. אגב, המילה חורף בעברית, השורש ח' ר' פ', מזכיר לנו מילה שלילית בדרך כלל, חרפה, בנקבה של חורף. חרפה פירושו כיסוי. העורלה נקראת חרפה. איך אומרים שמעון ולוי לאנשי שכם? שהם לא יכולים להתחתן איתם עם אורלתם. למה? כי חרפה היא לנו. איך אומר יהושע כשהוא נכנס לארץ בגלגל? היום גלותי את חרפת השם. החרפה יוצאת. למה? כי שם מלים את בני ישראל ונעשה את המילה. החורף הוא בעצם החרפה. כלפי חוץ שום דבר לא מופיע. הכל בפנים. בפנים מתרחשים תהליכים מדהימים. מי שאיננו יודע להתבונן, מי שאיננו יודע להסתכל פנימה, לא קולט מה קורה שם. היום הרת עולם. איך מתרחש ההיריון? נזרע זרע. אם אתה תעצור באמצע ותצלם כל שנייה ושנייה, יהיו רגעים שאתה תגיד, אולי זאת רגרסיה שבעצם הכל הולך אחורה? אולי זה רק ריקבון? אולי הזרע שם בפנים, בתוך האדמה, נרקב והוא הולך לאבדון? אבל רחשים שם תהליכים כל כך גדולים, שרחה לא שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. הם היו מתרשמים על פני האדם, הם לא היו יכולים, כי הם היו חשופים לכל רוח, שמש, לכל שמש. הם זקוקים מאוד לגשם, אבל הם זקוקים גם לרחם, לאם האדמה. בראש השנה, באחד בתשרי, הוא ראש השנה לנטיעה, לזרעים, לירקות, למעשרות, לאילנות, זה ט"ו בשבט. אבל לכל שאר גידולי הקרקע, לכל מה שמתרחש וזקוק לאדמה, הכל מתחיל שם. אז מתפללים. מה שנכון לגבי האדמה בציור שלה, נכון לגבי העולם. חשבתם פעם למה העולם הזה נקרא כך? הוא נקרא עולם כי הוא נעלם. הכל עלום. הכל נראה כאילו הוא גלוי, אבל בעצם הכל עלום. ככל שהדבר נראה כאילו גלוי יותר, והוא זורק כל מיני כוחות החוצה, הוא בעצם מסתיר דברים עלומים אדירים בפנים. לכן בני הנאורים שזורקים כחיצים ביד גיבור את הנאורת שלהם, נקראים עלם ועלמה. כי רק מי שיודע להתבונן בתוך האדמה בפנים, יודע איזה תהליכים מופלאים מתרחשים בהיריון הזה. כמו הריון. לפעמים אתה מסתכל על שובבות נאורים ואומר, יש פה רגרסיה נוראית. זה הולך אחורה. ואלה כמו בעיתות ובריות אדירות וצירים נוראיים, ודברים מדהימים שמתרחשים מתחת לאדמה, כאילו כבר בנגלה. אבל גם לנגלה שלנו בעולם יש שני רבדים. יש את משהו באמת נגלה, יש את משהו כל כך נסתר. כמה מדהים שהאדם נקרא אדם כמו אדמה. כי כמו האדמה שבעצם מתרחשים בתהליכים תת-קרקעיים חורף שלם, ורק מכוחם יוצא הקיץ והאביב, גם האדם יש לו חורף וקיץ. בא רבינו תם ואומר לנו, רבותיי, תמיד הולכים כרבי יהושע, גם פה. אבל בראש השנה לדין, מתי בריות בו ייפקדו? מתי נכתב איזו לחיים ואיזו לחרב ואיזו לרעה ואיזו לסובע? איזו למוות, איזו לשלום? מתי זה נכתב לגבי כל היצורים? לא ביום של הלידה, אלא ביום של המחשבה. היום הרת עולם. צריך להבין את המושג הזה, עלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא. עלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא. זה מושג שמחייב הבנה. אתמול בשבת קודש ישבתי לסעודה שלישית עם תלמידינו, ככה, סוף עוד שבת משותפת של יהודי תוככי ירושלים, עיר קודשנו, עם תל אביב, עיר הקודש, ביחד. וישבנו ככה על חוף ימה של תל אביב בסעודה שלישית, על שקיעה. ואמרתי לחבר'ה, אתם יודעים מה הכוח הגדול של סעודה שלישית. חסידים מסבירים כך. סעודה שלישית היא הרי צי, רעבה דרעבין, רצון הרצונות, הכל הכל איזה פנימיות כזאת. חסידים מסבירים למה זה, והתשובה החסידית היא כל כך נפלאה. הרי העולם נברא ביום ראשון. מתי מתחיל יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר, במוצאי שבת, מיד בצאת השבת. נכון? אז מתחיל יום ראשון. נו, אז מתי גמר הקדוש ברוך הוא להעלות במחשבה את העולם? סעודה שלישית. ורעבה דרעבים, ברצון הגדול, לפני שזה התחיל למעשה, אז, בסעודה שלישית, בניגונים של סעודה שלישית, נגמרים לסדר, נגמרות המחשבות להסתדר לקראת ההופעה שמתחילה ביום ראשון של הבריאה. מה זה בעצם, לפי הדברים שלנו עכשיו, כל המחלוקת הזאת של רבי אליעזר ורבי יהושע? בוא נחזור שנייה לתנורו של אחנאי. מזה נחזור לראש השנה. לא הבנתי, רבי אליעזר יש לו הוכחות ברורות. בת קול הוכיחה שהלכה כמותו בכל מקום, אז מה, אז בת קול לא צודקת? הוא הביא הוכחה מן השמיים. רבי אליעזר בא עם הוכחה ברורה מהשמיים, הכל סגור. ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? כוחו של רבי אליעזר הוא שהחרוב יעקר ממקומו. גם רבי יהושע ידע את כוחו של רבי אליעזר. אין שום מחלוקת. כוחה של ההלכה הוא שמה שקובע במציאות הוא המציאות. ברור שרבי אליעזר באופן המהותי צודק, באופן השמיני, אבל נצחיותה של ההלכה שהיא לא נקבעת כאן על פי הכלים השמיניים שלה. כוחה של ההלכה שהיא נקבעת כאן בכלים הארציים שלה. מה זה אחרי רבים להטות? יש רוב. רוב זה לא אמת מוחלטת. רוב תמיד יישאר רוב. הרי יש מיעוט שאומר אחרת. כשיוצאת בת קול מן השמיים זה לא רוב. זה ברור. זה מוחלט. ועל זה עומד רבי יהושע על רגליו ואומר, דברים מוחלטים לא יכולים להיות פרמטר בעולם ההלכתי. כי עולם ההלכה הוא עולם הולך. עולם ההלכה הוא עולמם של המהלכים. הוא עולמם של אלה שצריכים להלך במציאות. הבת קול היא נציגו של המוחלט, של האינסופי, של הגמור. רבי אליעזר לא יכול בקדושתו, בעוצמתו, בעליוניותו, במציאות העליונה כל כך של רבי אליעזר, רבי אליעזר לא יכול שלא לפעול עם בת הקול שלו. לכן הוא מנודה מעולמה של הלכה. לכן בכל מקום אנחנו פוסקים כרבי יהושע, מפני שבת קול אמרה שהלכה כרבי אליעזר בכל מקום, לכן פוסקים פה כרבי יהושע בכל מקום. זה דבר מופלא. חוץ מבראש השנה. כי בראש השנה אנחנו יודעים שהעולם נברא בניסן. אבל מה פירוש לבוא לדין לפני הקדוש ברוך הוא? לבוא לדין לפני הקדוש ברוך הוא פירושו, ריבונו של עולם, אנחנו באים לדין עם התוכנית האדריכלית, לא עם הביטויים בפועל. אני צריך לשאול שאלה אחרת. גם אם בכ"ה באלול נברא העולם כמו רבי אליעזר, איך שלא יהיה זה לא באלף בתשרי. אז למה באלף בתשרי? למה לא אומרים היום הרת עולם בכ"ה באלול? הרי א' תשרי הוא יום בריאת האדם, הוא היום השישי. אז אם היום השישי הוא א' תשרי, אז היה צריך להיות היום הרת אדם. התשובה היא ברורה. רק כשנברא בעולם האדם, בעצם נגמר הריונו של העולם. ביום השישי, כשנברא האדם, אז אומר הקדוש ברוך הוא, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. האדם נברא עם הגדרה מאוד ברורה. רדו בדגת הים, וכבשוע, ובעוף השמיים, ובכל הרמס. לכם יהיה, לכם נתתי לאוכלה. תנו משמעות לעולם. תסבירו לעולם למה הוא בכלל משהו. תנו לעולם את המחשבה שבשבילה נברא העולם. תנו לנעלם את המשמעות שלו. חז"ל שואלים את אותה שאלה מפורסמת, למה ביום השישי כתוב יום השישי, ולא יום שישי כמו יום שני, שלישי, רביעי, חמישי? למה יום השישי? וחז"ל אומרים בתשובה שלהם, יום השישי מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא תנאי עם העולם. הוא אמר, בני אדם דעו לכם, אם מקבלים אתם את התורה שניתנה בהשישי, יום השישי, אז מוטב. אם תקבלו את חמשת חומשי התורה אלה, השישי שניתנה בוו וסיוון, טוב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אני רוצה לומר לכם משהו, תמיד חשבתי שזה איזה מין אמירת עונש כזאת. נדמה לי שטעיתי בהבנה. היום נדמה לי שהכוונה היא אחרת לגמרי. אני משוכנע בזה היום. נדמה לי שהקדוש ברוך הוא אומר כך ביום השישי. תראו, אני חייב להגיד לכם, בני אדם, עוד לא בני אדם, אדם, אדם וחווה, בני האדם יבואו אחר כך. לפני שישה ימים היה הכל, רק היה תוהו ובוהו. הכל היה. אלא שהיה תוהו ובוהו. כשנגמר התוהו ובוהו, נהיה בעולם סדר. מה פירוש שיש סדר? כשיש סדר, אז יש ים, ויש יבשה. לפני כן היה תוהו ובוהו. הכל היה תוהו ובוהו. ועכשיו יש ים, ולמקווה המים קרה ימים, ובמקום שאין ים ויבש, יש יבשה, יש שמש, יש ירח. כל אחד יש את התפקיד שלו, יש סדר. אתם יודעים מה? אם מקבלים אתם את התורה ואתם הולכים לתת משמעות לסדר, מוטב. ואם לאו, עדיף תוהו ובוהו מעולם שיש בו סדר, אבל אין לו מטרה. עולם שיש בו סדר ואין לו שום משמעות, הוא עולם הרבה יותר מסוכן מתוהו ובוהו. זוכרים את הסדר הגרמני? אתם יודעים מה זה סדר? סדר זה שהכל נמצא מסודר. למה העולם נשטף? למה יש צונאמים בעולם? למה יש אסונות בעולם? כי יש ים ויש יבשה, ומשהו מתבלגן. אם היה תוהו ובוהו, לא היו יושבים אנשים ביבשה, והם לא היו נשטפים על ידי הים. העולם הוא כל כך חיצוני, שקל לו להסתפק בסדר. טוב לו עם זה שמסודר. יש לו אוטו ויש לו בית, וככל שהוא יותר מסודר, הוא עוסק פחות בבשביל מה הוא בכלל קיים. כי הוא מסודר. כמה שהוא מסודר יותר, הוא קיומי פחות. אתם יודעים מה קורה לבני העולם המודרני המסודר? הם הולכים למצוא את עצמם בתוהו ובוהו. הם מחפשים קצת תוהו. כי אין דבר שמגעיל אותם יותר מעולם מסודר ללא מטרה. אני חייב לומר שמה שקשה לי הוא שאני מצדיק אותם לא ב-90% אלא ב-100. 100%. מובן לחלוטין. אני באמת חושב שעדיף תוהו ובוהו מסדר חסר משמעות. אני חושב שבערב שבת בא הקדוש ברוך הוא ואמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, יש לי הודעת ניחומים. אם לא תקבלו את התורה, אל תפחדו. אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אני לא אתן לבני האדם לעשות את זה. תנו לי להחזיר לתוהו ובוהו. לא להם. כל החיות הטורפות ביחד בכל הדורות לא יכולות לטרוף מה שיכול אדם מופרע אחד שיש לו סדר לעשות בשעה אחת. וככל שהסדר יהיה טוב יותר, אורגנום, ככל שהמערכות תהיינה מסודרות יותר, אבל אין אלוהים ואין אדם. והכל לוויתן, והגדול אוכל את החלש. כך אתה מתחנן לחזור לעולם שהוא תוהו ובוהו אלוקי, ולא תוהו ובוהו אכזרי של אנשים שאין להם מתחת למה שנגלה. יודעים מה זו קבלת שבת? למה אין קבלת השמש ביום רביעי? קבלת הירח. קבלת שבת זה כשאדם נברא יש לו תפקיד. שבת יש בעולם כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הוא ברא אותה, אבל הוא לא מביא אותה ליום רביעי. הוא ברא אותה, אני צריך להביא אותה הנה. העולם יכול לחיות כשיש שבת ויש הוא ואין שום קשר. בואי שבת. בואי קלה. השבת קיימת, אבל אני צריך להכניס אותה אל העשייה. ולעשייה תהיה משמעות רק אם היא תהיה קשורה אל השבת. בראש השנה עלה במחשבה לברוא את העולם. בראש השנה עלה במחשבה לברוא את האדם. בראש השנה נידון העולם על פי מה שהאדם יכול לקבל על עצמו את מה שצריך העולם להיות על פי תוכנית האדריכלות שלו. את זה אנחנו עושים בראש השנה של רבי אליעזר. על זה לא נחלק, אומר רבינו תם, מעולם רבי יהושע. בעולם ההלכה עומד רבי יהושע על רגליו ואומר, מה לכם אצל רבי אליעזר? מה פתאום? כאן פוסקים כמו שאנחנו. אבל בחשבון הנפש עומד רבי יהושע ואומר, פה אני מוריד את הכובע בפני רבי אליעזר. פה פוסקים כרבי אליעזר. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנשא מלכותיך ויקון בחסד כיסאיך. למה כל כך קשה לגלות שהשם מלך? כי הקדוש ברוך הוא בחר להיות מלך של ממלכה מאוד מוזרה. יש בעולם מלך אנגליה, יש מלך צרפת, יש מלך פולין, יש מלך הולנד, ויש מלך עולם. מלך אנגליה, כולם יודעים איפה הפלאס. וגם אם לא ממש חושבים ששומרי המלכה יתחילו ללכת פתאום, וממש לא יודעים אם הם יודעים ללכת או לא, אבל כולם רואים כי זה מופיע, מוגבל, מוגדר. אולי לא יודעים מתי זה ייגמר, אבל יודעים שזה ייגמר. מלך העולם הוא מלך שלא מבקש מאף אחד שיכיר במלכותו בהופעה. הוא מבקש מכל אחד להגיע לזה אם הוא רוצה, לבדו. הוא לא מאפשר להגיע לזה ככה, כי אתה בשטח המוניציפלי של מלך העולם. את זה הוא משאיר למלך פורטוגל. מלך העולם הוא מלך המחשבות, הוא גולה עמוקות, הוא בוחן לבבות, הוא הוגה דעות ביום דין. מלך העולם הוא מי שפונים אליו בגוף שני נוכח, ויודעים שהוא לגמרי נסתר. אתם חשבתם פעם בעברית על מבנה של כל ברכה? ברוך אתה, גוף שני, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, הכל בגוף שני, נכון? איך ממשיכים? אשר קידשנו, למה קידשנו? היה צריך להיות אשר קידשתנו במצוותיך, ברוך אתה. אשר קידשתנו. טעות בעברית. צריך לתקן בסידורים. אבל זה מסובך, יש כל כך הרבה ברכונים, איך נתקן את זה? לא צריך, לא צריך. ברוך אתה! השם אלוקינו מלך העולם! כך צריך לפנות. ואז אחרי שאתה פונה כך, אתה יודע שככל שאתה רואה יותר, אתה מבין כמה זה נסתר. וכמה זה נוגע בנסתר שבנסתר שבנסתר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. והציווי הוא לא כך קידשתנו, אלא זה בא מהמקום הכי הכי פנימי ונסתר שיש. והתפקיד של יום הדין זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ולעסוק בנסתר. איך אנחנו אומרים בזיכרונות? מקור חמש, טיפה מברכת הזיכרונות. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כל ברכת הזיכרונות עוסקת בנסתר. אל תבינו חלילה לא נכון שברכת הזיכרונות אומרת לקדוש ברוך הוא יש זיכרון לא רע. מה זיכרון פנומנלי? זיכרון פירושו הנסתר הוא נגלה לחלוטין לגביך. הנסתרות להשם אלוקינו זה יהיה לעולם הפרשה שנקרא לפני ראש השנה. לא לחינם. הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו. אז מה צריך? לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנסתרות הן להשם אלוקינו נגלי נגלות. אתה טועה כשאתה רואה את הנעלם ואת הנגלה בשני דברים אחרים. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך. נו, מתי צריך לדבר על זה? ביום ההיריון או ביום ההופעה? לא ברור שזה צריך להיות ביום הרת עולם? סתם להבין פשט בתפילה, לא יותר. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. ואתה בוחן אותנו לפי התוכניות של האדריכל. לכן אתה מחפר עלינו, כי אתה רואה את הנסתר ולא את הנגלה. איך אמרנו? סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. דיברנו בשבוע שעבר על סליחה, מחילה וכפרה. כפר אמרנו שזה כיסוי, כיפורים, כיסוי, כפורת. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אתם יודעים מה אנחנו מבקשים? כך אמרנו בשבוע שעבר מהקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, ריבונו של עולם, אתה מסכים להיות כופר? תהיה כופר. כופר גמור. תכפור במה שנגלה מבחוץ שלנו. תגיד זה חיצוני. אני מכיר את הפנים שלכם. כפר מעל עמך ישראל. לחטאים ולאבונות. ולפשעים שחטאו, שאהבו, שפשעו, אני, ביתי, בני אהרון, עמך, כולם. הנה שלחנו את האיש הכי פנימי שלנו, וגם הוא הוריד את בגדי הזהב שלו. והוא נכנס מעבר, מעבר, לפני ולפנים, אל הכפורת ממש. שם הוא נמצא, הכי קרוב. ושם בבגדי לבן. ומבקש ריבונו של עולם, פנינה אל התלאות ואל לחטאות. אתה באמת רוצה שכך הקדוש ברוך הוא יעשה ביום הכיפורים? אז תחדיר לעצמך בראש השנה שאין שכחה לפני כיסא כבודיך. זה לא פינה כבקשתך. איך אתה הולך לבקש כפרה אם אתה לא מבין שכל הנסתרות לפניך וכל התעלומות נגלו, ואין נסתר מלפני כיסא כבודיך. אתה רוצה כפרה? כלומר, אתה רוצה כניסה פנימה? אתה מודע לזה שהעולם נידון על פי הפנים? גם אתה מסוגל קצת לעשות את זה? כך מתחיל החורף שלנו. כשיבוא האביב, אז נצא לשדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. כשימשך הקיץ ונגיע אל הביקורים, אז נצא בימי קציר חיטים יחד עם רות, ונראה אם כבר אפשר אולי עוד יותר לממש את שיר השירים למציאות עוד, עוד, עוד. וכך ממשיך. אבל בתשרי אנחנו מקבלים על עצמנו להתחיל את החורף. וכשהולכים להתחיל את החורף, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים את ההבנה של אין נסתר מנגד עיניך. זה היום תחילת מעשיך. אתם מבינים את הרבינו תם הזה של השורה וחצי? זה עולם שלם. ראש השנה לדין הוא לא ביום הלידה. ראש השנה לדין הוא ביום התוכנית. על כל התוכנית אתה נידון. אתה הולך להישאל איך קידמת את תוכנית העולם. על זה אתה הולך להישאל, וזה היום תחילת מעשיך. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. רק בשנייה אחת, מה אמרנו? שבראש השנה נפקדה שרה, רחל, חנה, עכשיו זה מאוד מובן. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. על זה אגב אין שום מחלוקת. רבי יהושע, רבי אליעזר, כולם מסכימים. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, נכון? איך יודעים את זה? כתוב בפירוש. בפירוש. פסוק. תקעו בחודש שופר. בכסה ליום חגינו. מתי תוקעים בראש חודש בשופר? ראש השנה. בחודש. בכסה, בחג שהלבנה מתכסה בו. כי חוק לישראל הוא, אז העולם בא לפני הקדוש ברוך הוא לדין. משפט. מי שופט עכשיו? אלוהי יעקב. את מי? את הכל. ובריאות בו יפקדו. כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. ואיזו אהבה, כבקרת רואה עדרו. מעביר צונו תחת שבטו. איך ההמשך בפסוק? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, נו, עדות ביוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי אשמע. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מידות העוונה. אומרים חז"ל, ביום הזה שהוא תקעו בחודש שופר, ביום הדין הזה, אז נקרא יוסף לפרעו. והוא יצא על ארץ מצרים. מזמן אמרנו פעם, יוצא לפי זה שביום הזה היה אירוע ברור בתורה, לפני שיוסף יצא מבית הסוהר. האירוע ברור, כתוב פשוטו של מקרא. ראש השנה כיום דין, ראש השנה במושג ראש השנה לא מופיע, הוא מופיע פעם אחת ביחזקאל ולא באלף בתשרי. לא ניכנס. ואני טוען שהוא מופיע מפורש בכל זאת כיום הדין. אם בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, אז מה היה שנתיים לפני כן בדיוק? בדיוק שנתיים לפני כן, והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. נכון? אז מה היה בדיוק שנתיים לפני כן? יום הולדת את פרעה. בדיוק שנתיים. ומה היה שלושה ימים לפני היום הולדת של פרעה בבית הסוהר? מה חלמו השרים? שמה הולך לקרות עוד שלושת ימים? הם חלמו חלומות. נו, מה עשה פרעה בראש השנה? יום הולדת. של מי? של זה שחשב שהוא המלך של העולם. אז מה עושה המלך דנה הזה? משפט. למי? לכולם. עם אצבע אחת על הרמפה הוא קובע מי יחיה ומי ימות. מי בקיצו ומי לא בקיצו. אבל איך הוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה? זה לא מסובך. הוא רק צריך לזכור שאין מישהו שרואה את מה שיש מתחת לאדמה. ופתאום הוא חולם חלום ביום הולדת. ומה הוא חולם בחלום? והנה עומד על היאור. ומהנעלם פתאום עולות שבע פרות. ופתאום מהנעלם עולות שבע שיבולים. והרזה אוכל את השמן. והדק את העבה. והוא מפחד פחד מוות. והוא קורא מהר ליוסף. והוא אומר ליוסף, האם יקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, הוא קורא ליוסף ואומר ליוסף, בחלומי, הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות, וכו' וכו' וכו'. פעם כבר הזכרנו. אמר לו יוסף, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. כבודו שקרן. שקרן גדול כבודו. לא עמד כבודו על שפת היאור, אלא על היאור. והנה עומד על היאור. מה אתה מבלבל את המוח? לא נעים לך להגיד שאתה עומד על היאור, כי היאור הוא האלוה, ושם אתה משתקף. בעצם אתה האלוה, אתה לא, אתה עומד על שפת. אתה עומד רק על קצת יאור, מהצד. לא יעבוד, אדוני, כל עוד לא תבין שהאלוקים הראה את פרעו את אשר הוא עושה. כל עוד לא תתפוס בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרעו. כל עוד לא תתפוס, יש נסתר מנגד עיניך, והוא לא נסתר מנגד עיניו. אתה רוצה באמת לצאת ממצרים? אתה רוצה לצאת מהבעיות שלך? אני לא יכול לעזור לך. שחרר את המקום. תן לקדוש ברוך הוא להיכנס. שלושה ימים לפני ראש השנה ההוא, חלמו השרים לפני המשפט שהתנהל במצרים אצל פרעה בראש השנה. זה פילי פלאות, זה פסוקים. ונראה אתכם עומדים לפני משפט חלילה, לפני מלך בשר ודם, שלושה ימים לפני כן לא תחלמו חלומות? סיבה היחידה שלא תחלמו זה כי לא תרדמו. ודאי שחולמים. כל הזמן חולמים. יוריד לי את הראש, ישיר לי את הראש. ואחרי שנתיים ימים הבין יוסף שתפקידו הוא לצאת ולשחרר את העולם מפרעו. ולשחרר את פרעה מפרעה. ולשחרר את מצרים ממצרים. ועשרות עשרות שנים אחר כך, בראש השנה, באותו יום, שעליו נאמר, הסירותי מסבל שכמו. גם נאמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. רק ההיריון. עוד לא בפועל. תתרגלו לזה שאפשר להיות בני חורין. אין טעם שאני אוציא אתכם טכנית, בלי שאני אביא אתכם למצב שאתם בנפש תוכלו לקחת את הסבל ולקשור אותו למיטה. אני יכול להוציא אתכם גם עכשיו, אבל אז אתם לא יצאתם ממצרים. והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי, והייתי לכם, והבאתי אתכם. זה תהליך חווייתי שלם. זה לא. השעה מאוחרת, אבל בראש השנה הזה יש מחלוקת נוספת, שפתחנו בה על נוח. מחלוקת אחת נוספת שנעמוד בה ונעמוד באמת. בין רבי אליעזר לרבי יהושע הייתה עוד מחלוקת. איך מונים את שנות המבול? וסיכמנו שההלכה בזה היא כרבי אליעזר גם. מעניין מאוד למה. בראש השנה ההלכה כרבי אליעזר זה פילי פלאות. כי רבי יהושע, איש המעשה, בא אל רבי אליעזר, איש השמיים, ואומר, בטח, מה זה לעמוד לדין? זה לעמוד על התוכניות לדין. זה המתחם שלך, רבי אליעזר. במבול, יש מחלוקת ברורה. שם נפסק כרבי אליעזר. חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר. מה המחלוקת? דתניה, מקור 2. פרשת נוח. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש. אז מתחיל המעיינות להתגבר ומתחיל השיטפון הגדול. רבי יהושע אומר, אותו היום, איזה חודש זה היה? החודש ה? שני. נו, אז אם בניסן נברא העולם, אז מה יגיד רבי יהושע אותו היום? נו, י"ז באייר היה. י"ז באייר היה. זאת אומרת שהמבול הוא בקיץ או בחורף? לפי רבי יהושע. בקיץ? אוהו, זה באמת שינוי סדרי בראשית גמור. שמזל כימה, לא ניכנס, מזל זו קבוצה של כוכבים, מזל כימה שוקע ביום, לא ניכנס לזה. מזלות זה גלגל, וכשמזל אחד שוקע, השני עולה. אז מזל קימה שוקע ביום, ומעיינות מתמעטים. בדרך כלל, קיץ. המים הולכים ויורדים, ונהיים אי תהום לאט לאט, כדי שבחורף יהיה מה שיהיה למטה. ומתוך ששינו מעשיהם, מה זה שינו מעשיהם? בני האדם הרסו את הבריאה, שינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. ומה הוא עשה? במקום שמזל קבוצת הכוכבים הזאת של קימה תרד ותגרום למעיינות להתמעט, העלה מזל קימה ביום ונטל שני כוכבים מקימה, לא ניכנס בכלל לעניין, והביא מבול לעולם. מעניין? אז לפי רבי יהושע, המבול מתרחש מתי? בקיץ. הוא אגב מסתיים ב-27 ימים לחודש השני בשנת 601 לחיי נוח. שנה ו10 ימים אחר כך. רבי אליעזר אומר, מה פתאום? החודש השני, הכוונה היא, לפי רבי אליעזר, חשבן. אותו היום י"ז במר חשבן היה. המבול זה לא נעים, זה לא כל כך משנה אם אתה נשטפת לו עלינו בחורף או בקיץ. אבל זה לפחות חורף. לפחות להתחלה היו עם מעילים. אותו היום י"ז במר חשבן היה. יום שמזל קימה עולה ביום. אין מחלוקת. נכון? כי גלגל המזלות הולך ככה. אז אם באייר, חצי שנה באייר הוא שוקע, הוא מתעגל ועולה בחשבן, ואז גשם, מעיינות מתגברים. אז מה הנס? יום שמזל קימה עולה ביום, ומעיינות מתגברים, ומתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום. אז מה השינוי במעשה בראשית? מזל קימה תמיד עולה ביום. ומה הם שינו במעשיהם? הוא רק עשה יותר חזק. והעדים מבול העולם. אומרת הגמרא, בשלמה לרבי יהושע, הבנו את רבי יהושע, היינו דכתיב בחודש השני. מה זה שני? שני, החודש הראשון, נקרא ניסן בתורה, החודש השני. שני לא ניכנס עכשיו, לנוח, לכל הבריאה. אלא לרבי אליעזר, מהי שני? ורבי אליעזר, שני לדין, כי בתשרי תמיד הדין, כי אז המחשבות, תחילת המעשה. עכשיו השאלה החשובה. בשלמה לרבי יהושע, הבנו לפי רבי יהושע, היינו דשינה. מה שינה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? שהוא הביא מבול בקיץ. אלא לרבי אליעזר, מה היא שינה? הגדיר, מה היא שינה? מדהים. חידוש. כדי רב חיסדה. ואמר רב חיסדה, ברותחין קלקלו וברותחין נידונו. אתם שומעים? לפי רבי אליעזר, טוען רב חיסדה, הטרגדיה של המבול, הרבה יותר מהמבול, הייתה שהמים היו רותחים. משונה מאוד. מאיפה הוא יודע את זה? כתוב בפירוש. כתיב הכה, וישוקו המים. וישוקו המים, כתוב, ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה. אני אגב קורא את הפסוק הזה לא מזיכרון, אלא מברכת זיכרונות. זה הפסוק הראשון שאנחנו אומרים בראש השנה. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. מילה פעם אחת יחידאית בתורה. מה זה וישוקו? אומרים חז"ל, אני חוזר למקור 2, וכתיבתם וחמת המלך שכחה. בכף כף. איזה מלך? אחשוורוש. ולפני שחמת המלך שכחה מה כתוב, וחמתו בערה בו. אז מה זה לשכך? לשכך חימה. לשכך בעירה. אומר רבי אליעזר, החידוש של המבול הוא שברותחין קלקלו וברותחין נידונו. יודעים מה הפירוש ברותחין קלקלו? הבעיה שלי, אומר רבי אליעזר, היא לא החטא, אלא הרתיחה. הריתחה דעבירה. זה מה שבא לפניו לזיכרון. וכשחמת המלך שכחה, בא לפניו שעוד יותר נסתר מהנסתר הזה הוא הצד הטוב שבך. רבי אליעזר אומר, מה שמעניין אותי יותר מהכל במבול, הוא לא העבירה שהביאה למבול, אלא המצב הרוחני של האדם שהביא את העולם למבול. ברותחין קלקלו. קץ כל בשר בא לפניי, כי הכל הכל רותח, כי התאווה רותחת, כי התוהו ובוהו של האדם שמנצל את הסדר כדי לעשות בסדר רוע, לא מאפשר יותר חיים. לכן אמחה את האדם. מה היה בסוף? וישוקו המים. רבי יהושע אומר, הנס היה שהיה מבול והוא נפסק. רבי אליעזר אומר, לא המבול הוא הסיפור. הרתיחה. כי הרתיחה מעידה שהרבה הרבה הרבה יותר מהחטא, אני מוטרד מהרתיחה של החוטא. מחוסר היכולת לשלוט. מההפקרות הפנימית. מאי היכולת לקבל את השישי בסיוון. מחוסר המוכנות לתת משמעות לבריאה. וישוקו המים. וחמת המלך שכחה. רבי אליעזר מעט מאוד נפסק כמותו. אבל אם אנחנו פוסקים שהמבול הולך כמו רבי אליעזר, צריך להבין שחידושו של המבול היה לא שבאייר נהיה מבול או גשם, אלא שהמים העידו לאדם על הרתיחה מלמעלה שבאה בעקבות הרתיחה מלמטה. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, אין אני נגד עיניך. כמעט הייתי אומר מה שאמרנו מקודם עוד יותר, זה יכול להפחיד עד כמה שאתה זוכר את כל הנסתר. ואז בא יום כיפור לרכך ולהגיד, ונסתר עוד יותר מהנסתר, הוא שהטוב הפנימי הוא עוד יותר מהרע הקצת פחות פנימי. אפילו אצל אנשי המבול. וישוקו המים. גם אחרי המבול יש סנונית שיוצאת מתוך המים. פעם הזכרנו, וזה נעמוד לפני הסוף, אמרנו בהפטרות הנחמה שסיימנו ככה לפני ראש השנה, בתוך הפטרות הנחמה אמרנו בהפטרה, ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני. יש שכחה. והשם עונה לה, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה? גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. ככה פסוק. אומרים חז"ל, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחני. אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, יש שכחה לפני כיסא כבודך? אמר לו ריבונו של עולם, אם אין שכחה, שמא לא תשכח לי גם מעשה העגל. זה מפחיד. אין שכחה. אז אתה זוכר הכל. אמר לה, גם אלה תשכחנה. את האלה אלוהיך ישראל, את האלה תשכחנה. אמרה לו ריבונו של עולם, אז יש שכחה לפני כיסא כבודך? שמא תשכח לי מעמד הר סיני. אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. את האנוכי, הפתאום. אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הסביר המהר"ל, מה זה זוכר הברית? כשהקדוש ברוך הוא קבע ברית אחרי נוח עם העולם, ואחר כך קבע ברית עם ישראל, מה הוא קבע בעצם בברית? ניסיתי בפרשה הקודמת לדבר על המילה ברית עם דוברי אנגלית. וחיפשתי לה את התרגום בתרגומים, והפירוש שם הוא covenant. זה נחמד מאוד. אבל אני שאלתי אותם אם covenant אפשר לכרות בצד אחד בלבד, ולא שני צדדים. אמרו לי, זה לא רציני. שאלתי אם יש covenant, שזה ברית בין עמים, שאי אפשר לעולם להפר אותו. אמרו לי, לא. אז אמרתי, אז covenant זה טעות. שאלתי אם covenant קורטים או covenant עושים. אמרו לי, make, do. אבל ברית לא עושים, ברית קורטים. עכשיו נבין את סיום הברכה ובזה נעמוד. ברכת זיכרונות מסתיימת בזוכר הברית. הנה סיומה. כי זוכר כל הנשכחות אתה. כי זוכר כל הנשכחות שוב אתה ומעולם. ואין שכחה לפני כיסא כבודך. ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ברוך אתה השם, זוכר הברית. עכשיו הדבר המופלא. ברית פירושה משהו שקורטים. ברית זה משהו שאני מחסיר ממני ומחסיר ממך, ואומר, אני לא קיים אלא איתך. ברית לעולם נעשית בצורה של חיתוך. אברהם עובר בין הבתרים וברית בין הבתרים. ברית מילה היא חיתוך. כשהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם ישראל, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא אומר, אני סוגר לעצמי את האופציות. אינני יכול לבחור אישה אחרת מהיום. סגור. הכל יכול וכוללם יחד, לא יכול להפר את הברית. הכל יכול מודיע לנו שהוא לא יכול. ברית! יש חיתוך יותר גדול שהאין סוף ברוך הוא אומר, לעולם לא אוכל להפר את בריתי איתכם? מה היה כל הניסיון הנוצרי? של שנים, 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 על כל מיני שם רשעים ירכב בריתות חדשות. הברית היא לא ברית. כשקורטים ברית, ניסויים, שואפים לומר, אני סוגר את כל האופציות האחרות. אני קוראת כל אפשרות נוספת. אני אהיה שלם רק אם אהיה חסר. זאת תהיה שלמותי עכשיו. זאת ברית המילה. צריך בכלל להסביר מה זו ברית על הארץ? הקדוש ברוך הוא אומר, לא אתן את הארץ לאף אחד אחר. אני קובע בברית את שייכותי לארץ הזאת עם העם הזה. ואך ורק כך. ומצידנו, יש דמים יותר מהברית על הארץ. סוף תפילת הזיכרונות אומרת כך, ריבונו של עולם, אם הכל, הכל, הכל לא נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ואנחנו נידונים לפניך ביום שהכל עלה במחשבה, אז מי יכול לחיות פה? אז איך נשארים? עכשיו מבינים למה לעולם, 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 לפני ראש השנה נקרא את פרשת הברית? תמיד. אתם ניצבים היום כולכם, כולכם מי? אשר ישנו פה עמנו היום, ואשר איננו פה עמנו היום. כולם, לעוברך בברית השם אלוקיך. מה זה לעוברך? קובננט לא עוברים. בין הבתרים עוברים. לעוברך בברית השם אלוקיך. כי זוכר כל הנשכחות אתה. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם. ברוך אתה השם זוכר הברית. נצח ישראל הופך לחלק מההבטחה של הקדוש ברוך הוא. וכך התפילה הזו שמתחילה באדם הפרטי, שיודע שהוא נידון באופן פרטי על הכל, מסיימת בידיעה של להיות חלק מנצח ישראל, זה ידיעה שנצח ישראל ממשיך כי זאת ברית. אני באופן פרטי אמשיך לידון. איך אמרנו הרבה פעמים, את אותה אמירה מופלאה, גאונית, של רב שלמה קלוגר, היה אומר בראש השנה, לאותה גמרא במסכת ראש השנה, אדם בא לפני מלך בשר ודם לדין, אז הוא לובש שחורים ובוכה ולא אוכל ולא שותה, ואנחנו באים לדין לפני מלך מלכי המלכים ואוכלים ושותים, אלא שיודעים שיצאו זכאים בדין. שואל רב שלמה קלוגר, אז מה החוכמה? יודעים שיצאו זכאים בדין, אז מה זה? זה מחור. וחוץ מזה יודעים שיצאו זכאים בדין. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. נתן תוקף קדושת היום. חז"ל אומרים, איזו אומה כאומה זאת היודעת אופיה של אלוהיה. אוכלים ושותים ויודעים שיצאו זכאים בדין. זה פילי פלאות. אומר רב שלמה קלוגר כך, בראש השנה יש שני דינים. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, כל אחד באופן פרטי. וגם יש דינים כלליים, על המדינות בו יאמר. וכל ראש השנה מחדש, באים אומות העולם ואומרים מחדש, מי אמר שהעם הזה צריך להמשיך? אולי אפשר לכרות איזו ברית דנה חדשה כזאת? מי אמר שיש סיכוי אחרי כל משבר? והקדוש ברוך הוא אומר, שני דינים נידונים היום. האחד הפרטי. בפרטי, אף אחד לא יודע מה יהיה בדינו. מי יחיה ומי ימות. בכללי, בנצח ישראל, זה אני יודע שלא ישקר. אתם יודעים מה עושים בראש השנה? באים בני אדם, שבעצם באופן טבעי היו צריכים להגיד, תשמע, הנושא של נצח ישראל הוא מאוד חשוב, אבל עכשיו אני דואג למשפחה. עכשיו אני דואג לילד שלי. ואומרים את מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. איזו אומה שיודעת אופייה של אלוהיה, איזה ביטוי. אנחנו אוכלים ושותים ושמחים, לא כי אנחנו יודעים שאני רובן אצא זכאי בדין. אני לא יודע. אני לא יודע כלום עליי. אבל אני יודע שנצח ישראל יצא זכאי בדין. והרוגע שלי שאני חלק מנצח ישראל, הוא מה שמחזק אותי. ולכן למרות שאני בא לדין רועד כולי, אני בא אוכל ושותה ולובש לבנים, כי נצח ישראל קודם אצלי. וכשרואה הקדוש ברוך הוא את המאמץ הזה, הוא לוקח אותו לכף המאזניים ומרים את הכל. כמה צרות פרטיות היו צריכות להביא את האדם ללבוש שחורים ולהתכסות שחורים ולבכות לפניו בדין. הוא לובש לבנים ואוכל ושותה, כי הוא עוסק בנצח ישראל. כל החיים שלו על כפות המאזניים. והוא מתעניין בזוכר הברית. שני הדברים מוליכים אותנו בראש השנה. האדם הפרטי, הפרטי, הפרטי. הנתן את תוקף של רב אמנון, הכי פרטי שיש. האחריות שאני לוקח על מה עשיתי ומה לא עשיתי ומה אני צריך לעשות. כדי להשלים את התוכנית האדריכלית של היום הרת עולם. ולזכור את ההיריון כדי לראות את הדברים מבפנים. וביד השנייה, ההפיכה לחלק, לחלק גמור, לחלק מוחלט מנצח ישראל. מהברית הגדולה שלא הופרה ולא מופרת ולא תופר. נוח היה הברית הראשונה שנחרטה בעולם בין הקדוש ברוך הוא שהבטיח לא אביא עוד מבול לשחת הארץ. אבל אז עוד לא הייתה ברית שקבעה הבטחה שתבוא גאולה. הייתה רק הבטחה שלא יבוא עוד פעם מבול. אחר כך בא בריתו בינו ובינינו. להבטיח שלעולם הזה גם יהיה המשך. זיכרונות הם הכוח הזה לעסוק בזה היום תחילת מעשיך. שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, ובאמת באמת תכלה שנה וכללותיה, תחל על כולנו שנה וברכותיה, שיעור הבא ביום ראשון הבא. בין כסה לעשור, בשבוע הבא, בשנה הבאה עלינו לטובה.